אזי אנחנו מתחילים את המאמר החמישי בספר הכוזרי.
החלפת לדניאל?
מה קרה? להחליף?
לא. החלפת לדניאל?
רגע, רגע. לא, אני רואה פה כוזרי כתוב.
זה אחרי. אחרי שתגמר שם.
טוב. בספר הכוזרי, מאמר חמישי. מאמר חמישי, הסברנו את מקומו, שהוא מכוון כנגד ספר דברים שבחומש. אמר הכוזרי, עוד בקשה אחת לי אליך. אין זה בעמוד קצ"ה בתרגומו של דוקטור יהודה קויפמן, המכונה אבן שמואל. תרגומו של דוקטור יהודה אבן שמואל. אגב, שמו של דוקטור יהודה אבן שמואל כשמו של רבי יהודה הלוי, שקראו לו רבי יהודה ורבי שמואל הלוי. אבל בערבית לרבי יהודה הלוי קראו בשם אחר, קראו לו אבו חסן אבן מרואן אל-לאוי. אל-לאוי הלוי, כן? אבו חסן אבן מרואן אל-לאוי.
זה
עלאווי
בסוריה?
לא, זה לא עלאווי.
עלאווי.
רגע.
זה שערי העלאוויה. איפה שם גרים שם? זה עלאוויה. פה מדובר על אל-לאוי, זה משהו אחר. עם שני למדים בכלל. בלי עין. אין מלא השוות. כן. מה? אמר הכוזר. עוד בקשה אחת לי אליך. כי תשמיעני דברים ברורים וממצים על השרשים והעיקרים אשר למדברים בעלי הניצוח. כלומר, אני רוצה ללמוד ממך פילוסופיה. עד עכשיו למדתי ממך הרבה בדרך המסורת הנבואית, למדתי דרך הנבואה, אבל אני רוצה גם השלמה בדרך הפילוסופיה. זה בקשה קצת משונה בספר הכוזרי, כי הרי כל ספר הכוזרי, כל כולו מלחמה אחת גדולה נגד ההיגיון הפילוסופי. פתאום רבי יהודה הלוי עייף, כותב פילוסופיה. אני לברר את זה. טוב, בוא נראה. ינתן נא לי לשמוע עליהם כשם שניתן לך לדעתם, למען אוכל לקבלם או להשיב עליהם. כי עכשיו פה הוא מתנצל, זה מלך כוזר. מתוך שחסרתי את המדרגה העליונה והיא האמונה הטהורה הבא לא בדרך החקירה, וכבר היו לי מקודם ספקות וסברות משלי, ועמדתי במסע ומתן עליהם עם פילוסופים ועם אנשי אומות שונות ודתות שונות, ראוי הדבר כי אלך בדרך המדע ואתלמד במלאכת הוויכוח, למען הדע להשיב על הדעות הנפסדות ולא ישאר בבערות. כי אין המסורת טובה כי אם לנפש השלווה, ואילו הנפש הנבוכה יותר ראוי לה המחקר, בייחוד עם מחקר זה מגיע בסופו אל אימות המסורת. כי אז תתאחדנה אצל האדם שתי המדרגות, זאת אומרת המדע והמסורת גם יחד. כן, מה?
עכשיו שזה מדרגה יותר טובה מזה. הוא לא אמר בתחילת הספר שהמדרגה של האמונה התאורה יותר טובה מהחקירה.
זה הוא אמר?
יש את זה, מי ששואל,
אז... אבל פה, הוא הבין גם לכאורה שדרכי הפילוסופים הרבה יותר נמוכים מדרכי הנביאים, כלומר, דרכי הנבואה זה הרבה יותר גבוה. ואילו כאן הוא אומר, תשמע, אני בדלת ברירה, אני מוכן גם, אני חייב לשמוע ממך קצת הערות בפילוסופים. אבל צריך לזכור, הרבה אנשים מתעכבים את הפסקה הזאת, ולא שמים לב שזה דברי מלך כוזר, ולא דברי החבר. החבר אומר את ההפך הגמור. בואו נראה דברי החבר.
זה מכיר מה אמרנו בדברי מלך, כאילו המלך. הוא אומר שהמסורת
טובה לנפש השלווה,
לנפש הנבוכה, ולנפש הנבוכה יותר ראוי להמחקר.
נכון.
אז הוא מנהיג בערך
המחקר. נכון. הוא חושב שזה לא טוב לשאול שאלה. רק מכיוון שאתה אחד כזה שיש לו שאלות, אז לא. למשל היה יהודי אחד, הרב אליהו דסלר. למדת עליו?
בעקבות אליהו.
זה כתב ספר מכתב מאליהו. אז הוא, הרב אליהו דסלר, היה רב גדול מליטא. במלחמת העולם השנייה הוא נתקע בלונדון, אשתו הייתה באוסטרליה, ואז הוא נשאר לבד באיזה ישיבה שם, התחיל ללמד את התלמידים. שהתלמידים שלו היו לא סתם אנשים, היו סטודנטים לפילוסופיה באוניברסיטה. אז הם היו באים אליו עם שאלות, הנה למדנו ככה, מה אתה אומר? ובגלל השאלות של התלמידים שלו נכתב הספר מכתב מאליהו כתשובה לשאלות שלהם. ספר יפה, אפשר להתבקח, מסכימים, לא מסכימים, יש פה פחות השקעה, יש איזה רעיון מאחורי הדברים. והוא אומר, הרב יוצא ככה מסבירים בהקדמה, מצדדים אותו, שהוא אמר, הלוואי ולא היינו מזדקקים לעולם לשאלות האלה. כלומר, היה יותר טוב שלא ישאלו את השאלות ולא יכתוב את הספר הזה עם התשובות. אלא תשאר אמונת עם המדע. זאת בהחלט שיטתו של רבי יהודה, של רבי דאודסיה. השאלה האם זאת גם שיטתו של רבי יהודה הלוי. אבל נקרא את פסקה ב'. מה?
חובת הלבבות יש גם...
מה?
חובת הלבבות, שער ראשון, גם כן, יש שם הרבה
הקדמות לא... טוב, לא, אצל בעל חובת הלבבות, ברור שזה לא בכיוון הזה. בעל חובת הלבבות אמר שההתעסקות בפילוסופיה היא מצווה מן התורה. מצווה דאורייתא להוכיח את מציאות השם בדרכי החקירה והמופת. אז זה ודאי כותבי לדבר הזה. השאלה היא, מה היא דעת של רבי יהודה הלוי? האם רבי יהודה הלוי? רבי יהודה הלוי ודאי שלא אומר כמו חובת הלבבות. השאלה, האם הוא אומר כמו רבי אליהו דסלר?
לגבי הנפש הנבוכה.
כן.
הנפש הנבוכה, אם אפשר להסביר דוגמה לזה, זה גם כן מציין, האם זה מחלה שנוצרת רק בתנאים סביבתיים מסוימים?
לא משנה.
או רק מאיזה בעיה פנימית?
לא משנה, אבל היא עובדה.
איך היא קורית?
לא יודע, מה זה משנה. עובדה.
היא נבוכה.
בוא נגיד שיש מי שאומר אני
נבוך,
אני אומר לו, אוקיי, אתה לא
נבוך,
שעה,
תמחה. מילא אם זה היה עוזר. כמו שהרב אבינר אמר, על מכות לילדים. מילא אם זה היה עוזר. כן? אז אולי שזה לא עוזר. אתה מדחיק משהו, זה יתפרץ אחרי שנים.
Don't worry, be happy.
אמר החבר. אז כאן התשובה היא מאוד מעניינת. וכי יש בתוכנו נפש שלווה. אתה מדבר שאתה מתנצל, כאילו שהרבנים, אליהם אין בעיות, כן? אומר, שאינה נפתית לדעות השונות המנסרות בעולם. דעות, חכמי הטבע, וההצטגנינים, דעות בעלי הטליסמאות במחשפים. לא יודע אם אנשים היום כל כך נמשכים אחרי דעות בעלי הטליסמאות
במחשפים. מה זה טליסמאות? טליסמאות.
זה החפצים שמושכים רוחניות מלמעלה.
שיון
שכרה שם. כן, את האבן הזאת, זה מאוד טוב. מישהו סיפר לי כבר, נהג מונית. מנהג מונית אפשר ללמוד הרבה דבר. הוא אמר שמכיר, בחורה, היה לה כל מיני אבנים טובות בכל מיני מקומות כדי להישמר, העבר הזה, העבר הזה וזה. אבל בדיוק הרגע שהיא לא שמה, פאף, תמונת דרכים נשגע. כן, טוב. דעות בעלי הקדמות והמפלספים וכדומה להם. בימינו אין אדם מגיע אל האמונה כי אם לאחר שעבר את כל מדרגות הכפירה המרובות. זה דבר ראשון.
בימיו עוד זה היה
בימיו, אומר, אתה לא יכול להגיד שאתה מאמין באמת כל זמן שלא עברת את כל מדרגות הכפירה. זה לא אומר שאתה צריך להפוך לאפיקורוס, אבל זה אומר שבמהלך הבירור כל השאלות האפיקורסיות צריכות להישאל. בלי זה אין אמונה אמיתית. כי אנחנו טובלים בעולם שבו השאלות האלה נמצאות. ואם אינך מתייחס לשאלות, אז אתה מרמה את עצמך. אך ימי החיים קצרים והמלאכה מרובה. ורק יחידים והם מהמועטים ניתנה להם מתנת האמונה מטבע. עכשיו הוא יסביר לנו מה זה הנפש השלווה. כי אפשר לומר שיש אדם, אין לו שאלות באמונה. אתם יודעים למה? כי אף פעם הוא לא שאל אותה. אבל ברגע שישאלו לו את השאלות, הוא לא ידע מה לענות. אז זה לא נקרא מאמין, זה נקרא בור. לעומת זה, המאמין הטבעי, מה שהוא מתאר כאן, זה לא אדם שלא ידע מה לענות שישאלו אותו. זה אדם שאומנם לא שאל, אבל הוא אדם בעל נפש כזאת, שברגע שהוא ישמע את השאלה, הוא ידע מיד מה לענות עליה. כי האמונה שלו היא כל כך מבוררת וטהורה בקרבו, שכאשר הוא שומע את הדיבור האפיקורסי, הוא מבחין בנקודת הטעות. הוא מיד רואה את זה. זה משהו אחר. לכן הוא אומר כאן, הללו, אין כל הדעות האין פוגעות בהן, כי עומדים הם מיד על מקום הטעות אשר בהן. אם זה ככה, אז רבי יהודה הלוי הוא לא בעד התעלמות מן הידע הפילוסופי. הוא לא בעד התעלמות מהשאלות.
זה לא תקוע על תנאים, זה דבר.
מה זאת אומרת?
אתה לא צריך אותו לשום דבר מפורש, אם יש לך את
היכולת להפיק
את זה
בצורה אחרת, אם אדם יש לו ידיעה פנימית שמורה לו מיד את האמת, מה הצורך שלו להשתמש בדרכים פחות טוב?
ולמה
אנחנו קרנו את עצמו?
מה זה
חקרנו את עצמו?
כלומר,
הביטוי
של
הדברים
בצורה
אנליטית אליי. מי אמר שאנליטיות זה מעלה? זהו, זה לכאורה נגזרת. המחשבה האנליטית היא נגזרת של המחשבה החיה. היא לא מעלה. איך זה יוצא? כן.
יותר
רבים
את
האדם
צריך
לעבור
כמו מדרגות
כל מדרגות הכפירה מרובות. נכון, לא בזמן הנבואה. בזמן הנבואה היה משהו אחר. בזמן הנבואה ההתגלות הייתה באופן חווייתי. באופן חווייתי. היה שפע חיים שאדם היה מתחבר אליו, אז הוא ידע את האמת. אנחנו לא חיים ככה היום.
הוא ידע גם לענות לכל דבר?
מה?
הוא ידע גם אז
לענות
לכל דבר?
לא, כי היריב הוא לא בא עם טענות. היריב היה עובד העבודה זרה. אז הייתה יותר יריבות בין שני יצרים. יצר עבודה זרה ויצר כביכול של עבודת השם. אז יותר היה מוסרי מאשר שיחי. בסדר? כן.
משנה אם אין דעת אין בינה אין בין דעת, הרבה בתנורה אומר שבינה זה לדעת דבר מכל דבר, ודעת זה לדעת כל דבר את טעם הדבר.
נו.
שהוא לא יודעת בגלל דברים אחרים.
נו.
אז החשיבה הנגידית והחקירה זה הבינה והשלווה באה מדעת.
נכון. נכון. תסתכל באורות הקודש, בחלק א', יש פרק הנקרא בינה פרטית ודעת כללית. כן? ושם הוא אומר בדיוק מה שאמרת עכשיו. זכית לכוון לדברי רבנו הגדול. אולי תלמד אצלנו באישי. הלאה. מאמין אני כי אתה הנך אחד היחידים האלה. אך הועיל. ואי אפשר לי. לא להיענות לבקשתך. הנני מודיעך כי לא אנהג בך כמנהג הקראים העולים אל חוכמת האלוהות לא בהדרגה. אני אבאר לך כללים אשר יסייעוך לקנות לך מושג על קודם כל החומר היולי ועל המשותף ואחרי כן על היסודות ואחרי זה על הטבע ואחרי כן על הנפש ואחרי זה על השכל ואחרי כל אלה שהם ענייני חוכמת הטבע, נגיע אל חוכמת האלוהות. וכל זה הוא יסביר לנו במאמר חמישי, אמנם בצורה תמציתית, אבל הוא יסכם הרבה מן הידע הפילוסופי והמדעי של זמנו בנושאים האלה. כן? אז נתחיל עם החומר היולי, ואחר כך המשותף, ואחרי זה היסודות, ואחרי זה הנפש, ואחרי זה הטבע, ואחר כך... השכל, לא קראתי כזה, אני לא חושב להגיד. כל הקורות האלה בסוף, חוכמת האלוהות, מטאפיזיקה, כן? זאת אומרת, זה סולם. זה סולם בלימוד. יש בכלי יקר. כלי יקר על... כלי יקר על פרשת בראשית. מי זה הכלי יקר? רבי שלמה... רבי שלמה אפרים לונשיץ. רבי שלמה אפרים לונשיץ היה בן דורו של המהר"ל מפראג, כן? והוא כותב בפירושו לתורה, יש הרבה פעמים הפירושים שלו הם פירושים עמוקים, הם מסביב לרשי הרבה פעמים. אז הוא עושה פרפרזה של הרשי הראשון על התורה. רשי אומר בראשית ברא, מה זה בראשית? בשביל ישראל ובשביל התורה ברא אלוהים את השם ואת הארץ. אז זה לקרוא בראשית. עכשיו בית ראשית, יש שתי רשיות, כן, בית ראשית. ברא אלוהים שם את הארץ. אז זה לקרוא בראשית עכשיו, בית ראשית. יש שתי רשיות, כן, בית ראשית, ברא אלוהים שם את הארץ. אתה זוכר את הכלי הקר הזה?
כן,
עוד דרך הבריאה.
עוד דרך הבריאה,
ואז
עוברים את הבריאה, מגיעים בסוף למטאפיזיות, עוברים את
המטאפיזיות ומגיעים לאלוהים. כן, זאת אומרת, בואו נסביר לי אלה ה... נפשות התמימות שאינם יודעות את דבר, את הידע שלך. כן? בראשית ברא אלוהים. המטרה היא לדעת את אלוהים. שאלה איך מגיעים. יש אפשרות אחת שהיא דרך ברא. ברא אלוהים. כלומר, אדם מתבונן בבריאה, ואז במדרגות מרובות הוא מגיע עד השגת האלוהות. הוא אומר, מתחילים עם ידיעת העולם התחתון כולו, והיא הידיעה הקלה שבעולם, כיוון שאנחנו עסוקים בעולם הקרוב אלינו. אחר כך אדם צריך לעלות אל מדרגת העולם האמצעי, איפה שהכוכבים והמזלות, אסטרופיזיקה, ולהבין את סוד הדברים. לאחר מכן הוא צריך לעלות אל עולם המלאכים, ובסוף הוא מגיע עד ידיעת השם. הוא אומר, זה מה שנאמר, והנה סולם מוצב ארצה, זה העולם התחתון, וראשו מגיע השמיים, זה העולם האמצעי, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, זה העולם העליון, והנה השם נצפר עליו, מדרגה רביעית. זה אומר, הבעיה בדבר הזה, שאפשר להתעקע באמצע. ואז מי שנתקע באמצע הופך להיות פנתאיסט. הוא מזהה את הטבע עם האלוהים. וזאת הסכנה שיש בזה. לכן הוא אומר... מה? שפינוזה. כן, תפו. כן? לעומת זה, יש דרך שלישי, יש דרך אחרת, והיא להכיר את השם או דרך ישראל או דרך התורה. לכן יש לנו פה שלושה דרכים. בית ראשית ואחד ברא, מגיע בסוף לאלוהים. מה? זה הוא לא מפרש את רשי שם, רשי לא מזכיר את הביקורים. כל זה מסביב לדברי רשי.
לא מזכיר שם.
לא, במדרש מוזכר ביקורים, אבל לא ברשי. ברשי זה לא מוזכר. בסדר? עכשיו, העניין הזה של של הפרה, כן? שלושת המדרגות האלה, דרך העולם התחתון, האמצעי והעליון, זה בעצם מה שרבי יהודה הלוי עושה לנו כאן. כלומר, אם כבר הסברתי לך דרך ישראל והתורה בארבע מאמרים ראשונים, עכשיו אני אסביר לך דרך הבריאה. נמשיך הלאה. אז נגיע לחוכמת האלוהות, ואחרי זה אביא לך ראיות מספיקות להוכיח כי הנפש המדברת אינה תלויה בגוף. זאת שאלה שהתעסקו בה הרבה בימי הביניים. האם הנפש היא משהו גופני או משהו שהוא עצמאי מן הגוף? האם היא טרנסנדנטית או אמננטית? ואחרי כן אדבר איתך על העולם הבא. אדיר. ולבסוף, על הגזרה האלוהית ועל היכולת. מה זה הגזרה האלוהית והיכולת? שאלת הידיעה והבחירה, הדטרמיניזם. האם האדם הוא חופשי במעשיו או לא? וכל זה בתכלית הקיצור והקיצור והלדה. כלומר, בעצם הוא אומר לנו כמעט את כל מאמר חמישי פה. כן? כלומר, כל מילה פה זה פסקה במאמר חמישי. והנה אני אומר, עכשיו הוא מתחיל עם היולי, נכון? מה שהוא אמר, הדבר הראשון שהוא ידבר זה היולי. מה, מה זה פה זה בא המילה הזאת, יולי? מאיפה זה בא? מה?
הפלטון.
זה, לא, זה לא הליוס. הליוס זה השמש. זה אל השמש, נכון. אבל יולי זה בא, זה שיבוש של מילה יוונית. הולה. הולה, כן? הולה. זה הפטה, אפסילון, למדה, אפסילון. לא, אפסילון זה אפסילון, מה? זה מילה יוונית, שפירושה חומר. הולה זה חומר.
חומר ללא
צורה. רק רגע, לא. ביוונית, הולה זה חומר נקודה. עכשיו, החומר בפילוסופיה האריסטוטלית הוא מחובר אל צורה. יש חומר וצורה. החומר הנבדל בין הצורה מכונה על ידי הערבים מימי הביניים חומר יולי. אבל כאילו אמרת חומר חומר, אפילו לא חומר חומרי, אלא חומר חומר. אבל לצורך אנחנו קוראים לזה החומר היולי, שמשמעותו חומר ללא הצורה. עכשיו, מה גודלו של חומר ללא צורה? אינסוף. אינסוף. כלומר, החומר היולי זה לא דבר שהחושים משיגים אותו. זה מין הפשטה שכלית. אנחנו עושים כמין תיאוריה כדי להסביר את הדברים, אבל לא שרואים את זה. כן? כמו שלהבדיל, אין אדם בעולמנו שראה אלקטרון מימיו. ואחד בכלל, יש מדע האלקטרוניקה.
לא,
אני אפשר
להגיד שהוא סופי, כי
העולם
שלנו הוא סופי. החומר היולי, כי
העולם
שלנו הוא סופי.
הצורה מוגבלת, אבל החומר לא מוגבל. אבל החומר היולי זה בעצם, אם אתה לוקח את זה ברצינות, זה מציאות רוחנית. הוא מופשט לגמרי, זה רוחני. והנה אני אומר, עכשיו אחרי שהוא הקדים לנו את כל זה, הוא מסביר. מן המוחשים, אנו משיגים בחושנו רק את הכמות ואת האיכות. זה מה שאפשר להשיג. אמנם יש מה שנקרא 10 קטגוריות כל דבר, והאיכות והכמות הם רק שתיים מתוך העשר, אבל הן היותר כוללות. נכון? יש עשר קטגוריות לפי אריסטו. אחת היא העצם ועוד תשע מקרים. העצם של הדבר בלתי מושג. המקרים הם האיכות, הכמות, הקניין, המצב, המקום, הזמן, הפועל, המתפלל. זה עוד, אני ספרתי עשר?
פחות או יותר.
פחות או יותר, נכון? זה יותר פחות מאשר יותר.
לנושאים
השנייה.
רוצים את זה.
יצא, בסדר. העצם, האיכות, הכמות, הקניין, המקום, המצב, הזמן, הפועל, הנפעל, וה... שכח, תמיד יוצא מפשוט שלי אחד. תגידו, זה ספר הקטגוריות לאריסטו.
מה יעלה?
על כל פנים, האיכות והכמות, כן? האיכות והכמות הם, הם היסודות של כל הקטגוריות כולן. אני יכול לספור, אני יכול, אז זה כמותי, אני יכול להכיר את התכונה, זה האיכות. אז זה אומר כאן, אנו משיגים רק לכמות האיכות. ואין זה כי אם משפט השכל שעלו נשואות ונושא. כלומר, הנושא שאתה אותו מתאר בכמות ובאיכות, אתה פעם לא ראית. אתה לא יכול לעשות. אולם אותו נושא קשה לנו לתארו לעצמנו. וכי מיני לנו ציור של דבר אשר אין לו כשהוא לעצמו כמות ולא איכות. כן, אגב, יש גלגול מודרני של ההתלבטות הזאת. זה בקנטיזם, זה לימנואל קאנט. כן? שהוא מחלק את כל המציאות לנאומן ופנומן. הפנומן זה ההופעה, מה שאני משיג. הנאומן זה המופיע. המופיע אינו מושג כלל. כן? זאת ההבחנה של קאנט. לבין מה? זה אותו דבר בעצם. זאת אומרת, אחרי גלגול ארוך, כאן חזר לאריסטו. כן, בלי לשים לב, זה מה שקרה לו. בהחלט. הדבר הזה אחר כך בוטל על ידי ממשיכיו של קאנט, שאמרו שהנאומן הוא פיקציה. ואז הם נהיו אתאיסטים. אז לפי הסברה, מציאות דבר כזה מנהותי, אולם השכל מקשה על סברה זו, בתואנו. הרי הכמות והאיכות הם מקרים שאינם קיימים לעצמם, ואי אפשר לשניהם בלא נושא. לנושא הזה קראו הפילוסופים בשם יולי, ואמרו כי מה שאין השכל משיג את היולי השגה שלמה, הוא מפני שהיולי אינו שלם לפי מהותו. אגב, יש כאלה שהפילוסופים הוא גמטריות, יולי בגמטריה עין. כן, יולי בגימטריה עין. אז השאלה אם זה נכון או לא, זה בטוח נכון. טוב, כן, השאלה השכל משיג את היולי השגה שלמה, הוא מפני שיולי אינו שלם לפי מהותו, הואיל ואינו נמצא בפועל, ומשום כך אין אפשרות לתארו בתואר מן התארים, פרט לתואר הגופניות הניתן ליולי על היותו דבר מה בכוח. וכבר אמר אריסטו כי היולי כאילו מתבייש להופיע בעירומו ואינו נראה כי אם לאחר שהוא לובש צורה. כן, הביטוי הזה לא נמצא באריסטו, אבל הוא בהחלט מתאים לאריסטו. וכבר חשבו אחדים,
צורה זה כל התשעה האחרים?
לא, תשעה זה עצם אחר. יש העצם היולי ויש העצם הצורי. זאת אומרת, אם אתה תיקח את הצורה הנקראת צורת האש, תלביש אותה על היולי, יצא לך אש. לך צורה נקראת צורת המים, תלביש אותה על היולי, יצא לך מים.
הצורה זה מה שמגדיר.
כן, מה שמגדיר גם. מה שאופייני, אופיי לדבר. איפה זה? וכבר חשבו אנשים אחדים. כי המים הנזכרים בראש סיפור מעשה בראשית הם כינוי ליולי הזה. וכי רוח אלוהים מרחפת על פני המים אינם כי מרצון האלוה וחפצו החודר בכל חלקי היולי ועושה בו כל מה שירצה האלוה ואיך שירצה ופולשה שירצה כאשר יעשה היוצר בחומר מחוסר צורה.
אז
לעומת זה, היעדר, הצורה וחוסר הסדר מכונים כאן חושר וטוב עבור.
זה אומר שאנשים ניסו להביא את התורה על פי חוכמה יוונית.
נכון. תגידי, מים זה לשון יחיד או רבים?
רבים.
רבים של מה?
רבים של מה? רבים
של מה? נכון? מה? מה זה שאלה, נכון? מה שאומרים מהות, זה בא. אז מים זה המהות של הכל. לרוח אלוהים רחבי ומים, כלומר מעצב לפי רצונו את החומר היולי הזה. ואחרי זה אמרו, גזר הרצון האלוהי, כוף החוכמה האלוהית, כי יסוב הגלגל העליון. שימו לב איך שהוא מחליק אותה. הרצון הוא החוכמה. תגידו את זה לפילוסוף, נראו מי יקבל. הסובב עם מעגלו אחת ל-24 שעות, הוא מסובב עם מוקל גלגלים, ועל ידי זה יתהוו ביולי שמקום בחלל, גלגל הירח, שינויים המתאימים לתנועות הגלגלים. הראשון בשינויים האלה היה התחממות האוויר הסמוך לגלגל הירח, בגלל קרבתו למקום התנועה, וככה נהיית האש האתרית, היא האש היסודית, לדעת הפילוסופים, שנצבה ואינה גורמת התלקחות, היא גוף עדין היא, שקוף וקל, ולגוף זה קראו הפילוסופים גלגל האש. לגוף שלאחר זה גלגל האוויר, לזה שאחר גלגל המים, ולאחרון כדור הארץ, השוכן במרכז הוא כבד ועבה ביותו רחוק ממקום התנועה, אלה הם ארבע יסודות שהתמזגותם זה בזה, והתמזגותם זה בזה, נתהוו כל המתהווים. הבנתם?
כן, אבל זה לא...
זה לא מה?
זה לא מה שאנחנו יודעים עכשיו.
נכון, ודאי. איך הוא יכול לדעת מה שאנחנו יודעים עכשיו? הוא לא יודע. לכן הוא מתאר פה את הפיזיקה העתיקה. כן? אם באמת רבי יהודה הלוי היה מדבר על הפיזיקה של היום, הייתי ממש מתפלא. מה?
הראשון זה
זה יפה, זה מקביל למה שאת אומרת, זה מקביל, אבל זה לא זה, כן? כי הרי למשל, לפי הפילוסופים הקדמוניים, יש לכל דבר מה שנקרא מקום טבעי בשבילו. זאת אומרת, אם אני לוקח אבן ועוזב אותה, היא נופלת. מה ההסבר לך? מה? מה אתה אמרת? לא שומע. אריסטו מה? אבל למה היא הולכת לכיוון המטה? נטייה למה? למקום הטבעי שלה. המקום הטבעי של העפר זה במרכז העולם. לכן האבן חוזרת אל מקומה. מדוע אם אני מדליק גפרור, הלהבה עולה כלפי מעלה ולא נופלת למעלה?
זה המצב הטבעי של אש?
כי המקום הטבעי של האש זה בגלגל האש. בגלגל האש זה מין ספירה ענקית שמקיפה את האטמוספירה. אז זה שיש אש פה למטה, זה מקרי. אז יש נטייה טבעית של האש לחזור אל מקורה.
זה מבחינה פילוסופית, מבחינה
פיזית. לא, אני מסביר מה שהם אמרו. לכן מישהו אמר, אתה אמר שזה אותו דבר כמו היום. אז אמרתי, זה לא אותו דבר, כי היום לא מסבירים את זה. כן, לפי אריסטו, אם אני עושה בועות, בועות בתוך המים, למה הבועות עולות למעלה? כי המים צריכים להיות למטה, והאוויר מעליה. זאת אומרת שלכל דבר יש מקום טבעי. בא יצחק, ניוטון, והפך את הקערה על פיה. אמר, יש כוח משיכה אוניברסלי. זה לא קשור בכלל למקומות טבעיים, זה קשור למסה ולריבוע המרחק בין שתי מסות. נכון? הגרביטציה היא פונקציה של ריבוע המרחק בין שתי מסות. יחס אופי. יופי, יחס אופי. נכון או לא? הופכי לריבוע מרחק. כן, אז זאת אומרת, זה חוק כללי. אז ודאי שזה לא מה שאנחנו אומרים היום. כן, מה אתה אומר?
הבנים שאמרו את הדבר הזה לא התכוונו למשמעות המטאפיזית של זה, או שהם ממש חשבו שהם יתכנסו לחללית, הם יעלו וימצאו שם, יעלו דרך גלגל של אש.
כן, בטוח. רק אמרו שאי אפשר לעבור את הגלגל הזה.
בוא נגיד שאני שומע את המילים
שאומרים
שהאש רוצה לחזור אל מקומה.
לא רוצה, נוטה אל מקומה.
נוטה אל מקומה, אני כבר,
הם התכוונו למשהו
פיזי.
הם הסבירו שבגלל זה, כשאתה מסתכל בלילה על הרקיע, אתה רואה אותו שחור. כי הצבע של האש היסודית, אותה אש שהיא היסוד, הצבע שלה שחור. אגב, רבינו סעדיה גאון אומר יותר מזה. איך אני יודע שאין עוד כדור ארץ באיזשהו מקום? כי אם היה, היה נופל.
היה נופל לפה.
זה מקום דיפה.
אבל מה שאמרו מבחינה
מטאפיזית, מבחינה מטאפיזית יכול להגיד מה שאתה רוצה. הזוהר מלא מזה שיש ארבע יסודות, אש, מים, רוח ואפר, ושהיסודות האלה הם יסודות רוחניים מטאפיזיים. זה גם מה שלמדנו כשלמדנו ספר יצירה פה. נכון? מה? איפה היית? הלכת לזה צה 8?
לא, הייתי
עניין אבל טוב, בסדר, אבל זה מה שאתה אומר. מה? מה?
זה
פספסנו. פספסנו? זה בימם הרביעי. טוב, בקיצור, זה ודאי, יש שזאת כוחני, ובשם הוויה יש לך חלקיות, זה לא במקרה י' כנגד יסוד האש
וכו'.
זה לא מה שהתעה, זה אומר שהם הרגישו דברים אמיתיים, רק הם לא ידעו איך להסביר את זה. בסדר? טוב, נמשיך הלאה. אחרי זה אמרו, לא, זה גם מה? אמר כוזרי, כן, תסגיד רואה אני כי הדברים האלה במקרה היו למה שהיו לדעת הפילוסופים, שכן הם אומרים כי הדבר אשר היה קרוב מאוד אל גלגל קרא לו שנעשה אש, והדבר שרחק מן הגלגל קרא לו שנעשה ארץ, והדבר שהיה באמצע נעשה הכיר בסו אל הגלגל המקיף או אל המרכז, אוויר או מים. אז זה במקרה, זה מין אוטומציה כזאת, כמו שמסבירים במדע הפופולרי את תורת המפץ הגדול, שבעצם הגלקסיות זה גבשושיות בתוך הקרינה הקוסמית, בסוף איכשהו זה יתקבץ, נהיה חומר, נהיו כוכבים, גלקסיות וכו'. אז זה בלי כוונת מכוון. אמר החבר, ועם זה הביאה מההכרח להודות במציאות חוכמה הגורמת להתייחדות כל עצם ועצם. אז הם לא אומרים רצון, אבל הם אומרים חוכמה. כמו שפעם איינשטיין אמר נגד תורת הקוונטים, אלוהים אינו משחק בקוביות. זאת אומרת שהוא רואה את האלוהים בתור חוכמה, תוכנת מחשב העל. כן? התוכנה היותר משוכללת בכל המציאות זה האלוהים. ככה תפיסה הפסדו-פילוסופית של אנשי המדע. אז הוא אומר, הם מוכרחים להודות, לפחות בזה חוכמה, הגורמת להתייחדות כל עצם ועצם. כי עצם האש נבדל בעצם האוויר, ועצם האוויר נבדל בעצם המים, ועצם המים בעצם האפר. לא ברב ובמעט, ולא ביות זה חזק יותר וזה חלש יותר, כי אם בצורה המיוחדת לכל אחד מהם היא אשר עשתה את זה אש ואת זה אוויר, את זה מים ואת זה אפר. כי אם אין הדבר כן, הרי יכול האומר למור כי מלוא כל הגלגל כולו הוא אפר, אולם עפרות חלק אחד בו דקה יותר משל חלק שני, ולמעטו יאמר אחר אדרבה, גלגל כולו אש הוא אולי, אולם ככל אשר ירד מטה נעשית אישיותו עבה יותר וקרה, ואנחנו הלא רואים בינינו כאשר יגע יסוד ביסוד, כל אחד מהם שומר על צורת ובלטותו. כך אנו רואים את האוויר ואת המים ואת האפר מזדמנים במקום אחד, ואף נוגעים זה בזה, אך אינם מדמים זה לזה. ואם יש לנו אחדים מהם להיות כאחרים, אין זה כי אם מפני סיבות אחרות אשר גרמו להם שינוי, בו המים מקבלים צורת האוויר והאוויר צורת האש, ורק אז ראוי לו ליסוד האחד יקרא בשם חברו. בעצם אז מה הוא אומר כאן? הוא אומר לנו את השיטה אוקזיונליסטית. זאת אומרת, אחת הראיות שהביאו חלק מהפילוסופית לזה שיש רצון אלוהי שמנהיג את הכל, זה שישנם תהליכים בלתי הכרחיים בבריאה, מה שנקרא דיפרנציאציה. אתן לכם דוגמה. יקחו תא מופרה ברחם אישה. התא המופרה הזה הוא תא אחד, תוך זמן קצר הוא מתחלק לשניים, אחר כך הוא מתחלק ל-4, אחר כך ל-64, בקיצור הוא מתחלק הרבה הרבה הרבה, נעשה גוש של תאים, כל התאים אותו דבר. פתאום, לא יודעים, זה באמבריולוגיה, לא מצליחים להסביר, יש תא שמתחיל להתפתח להיות ראש, שני מערכת עיכול, השלישי כלי רבייה, הרביעי ידיים ורגליים. מה קרה? מאיפה זה נובע? אז יש כמה ניסיונות שנעשו בכיוון הזה, כן, והגיעו לי קצת מסקנות, אבל לא כל דבר הצליחו לפתור. אז זה בעצם מה שהוא רוצה לומר, ההתייחדות של הצורות לזה אש ולזה מים, מוכרחים לייחס את זה לאיזושהי חוכמה כוללת שהוגה את כל זה, כן? אז כלומר, אפילו לפי הפילוסופים אתה לא יכול לצאת כל כך בקלות, כן? והנה מה שהעצמים שונים זה מזה על ידי צורותם, לא על ידי המקרים החלים בהם הביא את ולא על ידי המקרים החלים בהם הביא את הפילוסופים אל האמונה במציאות שכל פועל אלוהי שהוא נותן הצורות האלה. כך הוא נותן צורות מיוחדות למיני הצמחים וצורות מיוחדות למיני בעלי חיים, אם כי כולם מורכבים מארבע יסודות. כי הגפן שונה מן הדקל לא לפי המקרים החלים בה, כי אם לפי הצורות. הצורות הן אשר עשו את העצם של זו שונה מן העצם של זה. לפי המקרים שונה רק גפן מגפן ודקל מדקל, להיות האחד מלא שחור למשל והשני לבן, או פריו מתוק משל חברו, או שהאחד ארוך או קצר מחברו, או אוהב ועודק יותר וכיוצא וכדומה לזה. אולם בצורות העצמיות אין פחות ולא יותר, כי אין הסוס אחד פחות בסוסיות מחברו, ואין איש מרובה באנושיות מחברו. כי הגדרות הסוסים והאנושיות, הסוסיות והאנושיות חלות על כל אחד מאישי המינים האלה, ולכן הוכחו הפילוסופים להודות כי את הצורות האלה נותן עניין אלוהי אשר יקראו בשם שכל נותן הסוכות, נותן הצורות. אמר הכוזרי, חייך, אף זאת היא האמנה הנכונה, כשהכרח השכל מביאנו לידי כך שנודד בחגון זה. אולם מה מכריחנו להאמין במציאות המקרים? כלומר, פה התגובה היא תגובה אנטי-פילוסופית. זאת אומרת, מה זה כל השטויות האלה? זה נכון, זה יפה, זה מתאר יפה, אבל למה לא יותר פשוט להגיד הקדוש ברוך הוא עשה וזאת? ומדוע לא נאמר כי מי אשר שם את זה סוס ואת זה אדם בחוכמה שאנו משיגים את פרטיה, הוא אשר עשה את האש בצורת האש ואת העפר בצורת עפר, לפי חוכמה אשר בחר בה, ולא לפי מקרה של קרבה אל הגלגל או ריחוק של ריחוק מן הגלגל שנתבוע לנו, כן? כלומר, כל ההסברות שלך הן מתעלמות מזה שיש אדון לבירה.
השאלה
פה, אולי, כאילו, מה ההבדל בין האש לבין הסוס? יכול להיות שהאש הפעה של הסוס,
אוויר, מים ואדמה, והאש בנויה איכשהו מהיסודות האלה.
למה אתה מכניס את הסוס בין היסודות?
זה מה שאני שואל.
לא.
זה מה שאני שואל.
הוא אומר, מה שמבדיל את הסוס מן החמור, זה משהו איכותי. זה צורה.
הוא אומר שזה מה שיבדיל גם את הסוס מהאש. זאת אומרת, אתה
יכול לקרוא
אש?
כן, בדיוק.
הוא לא ברא אש,
נכון. נכון, גם את זה אפשר להגיד, הכל אפשרי, כן? אמר החבר, זו היא גם טענת התורה, הוא מופתע בני ישראל בכל העצמים שנשתנה טבעם למענם וכל העבר שנבראו למענם. הנה, מטה הפך לנחש, בום, טרח, בלי תהליך הדרגתי. ואילו סולק מופת זה, כלומר, אלמלא הניסים, כי אז היה מתנגדך טוען בצדק כי הגפן למשל צמחה במקום זה רק מפני שזרע ענבים נפל בו במקרה, וכי גם צורת הזרע אינה כי אם במקרה, שעל ידי סיבוב הגלגל נוצר יחס מסוים ומזגו היסודות מסגם מסוימת אשר ממנה יצא מה שאתה רואה.
סולק
נכון? אם סולק.
סולק?
למה סולק? לא סולק.
כאילו היה
ממנו. אבל היו, ויש לנו תיעוד מתועד. בסדר? זהו להיום.